שלום עליכם רעים ואהובים, עוד מעט ירד אלינו יום שבת מתות. והסיפור מההפטרה של ערב השבת הזה חייב להתחיל בסיפור קצר על ההפטרה ועל ההפטרות שאנחנו עומדים להתחיל בהם עכשיו. כידוע, מהשבת ועד לשבת פרשת בראשית, אנחנו נכנסים לסדרה של הפטרות שאינן מעניין הפרשה. עניינם של ההפטרות שלנו הולך על פי הסדר. שלוש ההפטרות הקרובות, מתות, מסעי ודברים, הם בימי בין המצרים, והם נקראים ההפטרות של הפורענות. אחריהם יבואו שבע הפטרות מישעיהו, שהם הפטרות הנחמה. ואחריהם, כבר אחרי ראש השנה, יבואו ההפטרות של התשובה, שמתוכם ניכנס אל הסוכות ולשמחת תורה. אז היום אנחנו מתחילים אם כן את הפטרות בין המצרים, והן מתחילות בפרק הראשון של ירמיהו, דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. המחזה הראשון שאותו חוזה ירמיהו, שמתבקש להתנבא את הנבואה הקשה על הגויים ועל הממלכות לנטוש ולנטוץ, ולהעביד ולהרוס, אבל גם מתוך כל זה לבנות ולנטוע. ירמיהו שמתנבא את נבואת החורבן, חוזה את המחזה הראשון. וזהו המחזה. ויהי דבר השם אליי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, מקל שקד אני רואה. ויאמר השם אליי, היטבת לראות, כי שוקד אני על דברי לעשותו. מרתקים הם דבריו של רש"י על החיזיון הראשון הזה. השקד, כך אומר רש"י, השקד הזה משעת חניתתו עד גמר בישולו 21 יום, כמניין ימים שבין 17 בתמוז שבו הובקעה העיר לתשעה באב שבו נשרף הבית. קודם כל, הדמיון המספרי הזה שקובע רש"י של 21 יום, שהם שלוש השבועות של בין המצרים, מדומים במקל השקד. אבל חייבים להגיד שבין מקל השקד לבין ימי בין המצרים, יש גם קשר פנימי שנתן להבין דרכו את הימים שאנחנו נכנסים אליהם. ונדמה לי, וננסה לראות את זה גם במשך ההפטרות בתקופה הקרובה הזאת, שהגם שההפטרה עוסקת בענייני בין המצרים, היא מחוברת חיבור ממשי כמובן לפרשה שלנו. אגב, כבר בשמה של הפרשה, מתות. בפעם הראשונה נקראים שבטים בשם מתות, מתה. והמטה הופך להיות למטה הצבאי שבו נלחמים במדיין, ולראשי המטות שרואים את בני גד ובני ראובן וצריכים לוודא את קיומם את התנאים, המטה הוא המקל הזה שרואה ירמיהו. עוד נחזור לשם. מה עניינו של השקד בכלל ואחר כך של מקל השקד? שני מיני שקדים יש, כך מספרת המשנה. אנחנו קוראים היום לכל השקדים באותו שם, אבל יש שקדים שהם בתחילתם מרים והם נעשים מתוקים, ויש שקדים שבתחילתם הם מתוקים והם נעשים מרים. השקד נקרא על שם התהליך, שוקד אני על דברי לעשותו. כשם שיש תהליך לרעה, גם יש תהליך לטובה, וזה ירמיהו הנביא שמתנבא בהמשך, כאשר שקדתי עליהם לנטוש ולנטוץ. כן אשקוד עליהם לבנות ולנטוע. כלומר, עניין השקד הוא בעצם להפך מהקצה אל הקצה. הוא מובא במפרשים שהמילה שקדים מתכוונת לאותו סוג השקדים שתחילתם מר ובסוף התהליך הם מגיעים למתוק. המתוקים בהתחלה נקראים לוזים, והמרים בהתחלה נקראים שקדים. כלומר, עומק עניין השקד הוא עצם התהליך שבו לא סתם משהו סוכר, אלא מתוך המרירות הרבה ביותר הוא מתמתק. וכאשר דבר מתמתק מתוך מרירות, אז הוא הופך להפך, מקצה אל קצה, כי האור הבא דווקא מתוך החושך הכי גדול, האור הניתן להופעה דווקא מתוך ימי המצרים ובין המצרים, הוא ההיפוך הגדול ביותר, והרי כך מתנבא הנביא, שצום הרביעי וצום החמישי וכל הימים הללו, יהפכו לא סתם לעוד ימים יפים, לעוד ימים נחמדים, אלא יהפכו לימים טובים ולימי ששון ושמחה. כלומר, תמורת המרירות יהפכו הימים למתוקים ולשמחים. אבל נדייק יותר. יכול היה ירמיהו הנביא לראות שקדים, והרעיון הוא אותו דבר, למה את המקל? מקל, יש לו שני סוגים של שמות. מקל סתם מורה בדרך כלל על משהו של הקאה, תול מקל והחל קודקודם. מקל הוא דבר שראה אותו ירמיהו בלי העלים ובלי הפרחים, הוא לא הראה ענף שיש עליו שקדים, הוא הראה מקל שקד. וזה היה המבחן הקשה, האם ירמיהו יודע להיטיב ולראות במקל סתם, מקל לא סרק סתמי, אלא מקל שעל פניו מבשר לא טוב את השקדים שהולכים להתהפך ממנו. אתם יודעים, המושג מטה דומה למושג שבט. יש שבטי ישראל ויש מטות. יש ראשי שבטים וראשי מטות. ההבדל ביניהם הוא אחד. שבט נקראים גם ענפים של אילן, אבל רק כאשר הם עדיין איכשהו יונקים מהלחלוכית של האילן. גם אם הם כבר לא מחוברים, אבל עוד יש בהם משהו מהלחלוכית של האילן. כאשר הם הופכים להיות למטה, כמו מקל סבא כזה, למטה שהולכים איתו ברחוב, הם כבר נעשים קשים, חזקים, נטולי קשר למקור. בעומק, מהבחינה הרוחנית, יכול האדם לעבור שני שלבים. יש שלב שבו אנחנו נקראים שבטי יה. ובית המקדש עומד על מכונו, ובני ישראל יושבים על אדמתם ואנחנו עולים ורואים ומרגישים את החיבור למקור. אבל יש עליו שבו אנחנו קרואים מטה, ויש כל כך הרבה מיצרים והסתרים ועיכובים. וכמה מדהים שדווקא כאשר אנחנו נקראים מטה, פתאום אנחנו מגלים את התוקף, את החוזק של המקל שיכול להתגבר על כל המניעות, על כל העיכובים, ויכול להילחם עם כל המנגדים ולנצח ולהפך את המרירות הגדולה ביותר למתיקות מופלאה. כל רודפיה השיגוה בין המצרים, כתוב באיכה. רבותינו היו דורשים כל רודפיה, כל רודפי השם, משיגים אותו דווקא בין המצרים. אם נצטרך לסכם את פרשת מטות של השבת, נסכם אותה במשפט אחד. יש בה שלושה נושאים, ושלושתם עוסקים באיך מהפכים את המר ביותר למתוק ביותר. בנושא הראשון עוסקים בנדרים, והחכם בא לדעת להפר את הנדר. ולגלות איך כל ענייני העולם שאני התנזרתי מהם יכולים להפוך להיות עניינים של קדושה, ואיך גם בנדר שלי שבו התנתקתי מהכל אפשר לפתוח פתח כדי להתיר אותו. אחר כך באה מלחמת מדיין, והתורה מקצרת מאוד בסיפור המלחמה ומעריכה מאוד בסיפור המלכוח והשלל, ואיך מגעילים את הכלים מהאיסור, ואיך גם איסור שנבלה בדפנות שבי יכול להיפלט ולהפוך לקשר, ואיך כל מלחמת מדיין הופכת אותנו לחלוצים לפני השם. ואז בסיפור בני גד ובני ראובן, וחששו של משה הוא אחד, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תישבו פה בעומק. האם יהיו אחים שיעסקו במלחמה, בלהילחם בעולם הזה כדי להפוך מר למתוק, ואתם תתנתקו מזה? וסופה של הפרשה, וכמה זה מופלא. בני ראובן, גד וחצי המנשה מתיישבים בעבר הירדן המזרחי, והם לוקחים ערים עם שמות שהיו של עבודה זרה, ובאופן שכתוב בפסוק מוסבות שם, הופכים אותם לשמות אחרים, ומלמדים אותנו איך מהפכים חושך לאור ומר למתוק. מקל שקד אני רואה. יהי רצון שבמהרה במהרה, כשם שראינו בשקידה הזאת לנטוש ולנטוץ, כן, בנגלה ממש 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 במהרה בימינו, אשקוד עליהם לבנות ולנטוע, ומהמר יופיע המתוק המופלא שיכול להופיע רק מתוככי המר. שבת שלום, רעים ואהובים, שבת של גאולה שלמה עלינו ועל כל ישראל.